חדשות כל חי, השעה 11. מלא טוב ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת גנץ כי עלה בידו להרכיב ממשלה. הממשלה תכלול 34 שרים ויתמכו בה 72 חברים. על פי הערכה, הכנסת תתכנס כבר מחר בלילה לאשר את הממשלה. הליכוד וכחול לבן פרסמו את קווי היסוד של מדיניות הממשלה, וכחלק מהם הממשלה תקים קבינט קורונה ותגבש תוכנית ליציאה מהמשבר הכלכלי. נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מרן האדמו"ר מוויז'ניץ נפגש אמש עם ראש הממשלה נתניהו במעונו בירושלים לבקשת האדמו"ר. כתבנו הפוליטי די גדסי מוסר כי הפגישה עסקה בסעיפי חוק הגיוס שבהסכם הקואליציוני, והשתתפו בה גם חבר הכנסת טסלר ויועצו של השר ליצמן מוטי בבצ'יק. בשעה זו חותמת יהדות התורה על הסכם קואליציוני עם הליכוד. קודם לכן הערב חתמה ש"ס על ההסכם. שר הפנים דרי הודיע כי ימנה את הרב יעקב אביטן לתפקיד שר הדתות. גם חבר הכנסת יועז הנדל וצביקה האוזר חתמו על הסכם קואליציוני עם כחול לבן. ראש הממשלה נתניהו נועד בשעה זו בירושלים עם יושב ראש הבית היהודי השר רפי פרץ. נתניהו הציע לפרץ להיכנס לבד מהממשלה ובתמורה יקבל את תיק ירושלים ומורשת. כתבנו מציין כי קודם לכן הערב שוחח ראש הממשלה עם השר בנט, החסיכה בין השניים לא הניבה תוצאות. ראש העיר של בית שמש אליזה בלוך העביר הערב לאישור מועצת העיר את הצעתו של המשנה לראש העיר ישראל סילברסטיין מדגל התורה להאריך את מועד הגשת הבקשות להנחה בארנונה בשלושה חודשים. סילברסטיין הסביר כי הערכה נדרשת להקלה על הזכאים להנחה בעקבות משבר הקורונה. ראש שירותי החירום של ארגון בריאות העולמי מזהיר כי נגיף הקורונה עלול לא להיעלם אף פעם, ואוכלוסיות ברחבי העולם יצטרכו ללמוד לחיות איתו. בדבריו מתח ראש השירות ביקורת חריפה על מדינות המסירות במהירות את המגבלות שהטילו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר חם מהרגיל, בסוף השבוע חם ושרבי. ועד כאן חדשות כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא התמודדות עם שיעמום. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. מספר הטלפון שלנו לשאלות 02-593-93-93. בדרך כלל בני אדם חווים את השיעמום כהרגשה, חוויה ששום דבר מעניין לא קורה, למרות שבכל רגע נתון יש התרחשויות רבות כל כך בתוכנו וסביבנו. תחושות הגוף משתנות, רגשות, משות, מחשבות, צלילים, אנשים, צבעים, ריחות. עולם שלם מתרחש בתוכנו וסביבנו כל הזמן, ובכל אופן יש בני אדם שנוטים להשתעמם. שיעמום הוא לא מצב ששום דבר מעניין לא קורה, אלא שיעמום הוא מצב בו אנחנו חווים תחושות או מחשבות לא נעימות. השיעמום הוא כשאדם לא מקבל את מה שיש עכשיו ורוצה משהו אחר. הרגשות שלנו נועדו לאותת לנו, לסמן לנו. כמו שכאב מסמן שמשהו לא טוב בגוף, למשל אדם נגע במשהו חם, בלי כאב האדם היה נפצע. כך לגבי הרגשות, רגש של פחד, הוא לפעמים בא לאותת שיש להימנע ממצב מסוים. האיתות, הסימן של השיעמום, מעביר מסר חשוב מאוד. הוא מודיע לנו השיעמום שאנחנו לא עושים מה שאנחנו אמורים ויכולים לעשות. למה כאשר האדם עושה פעילות שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם הוא משתעמם? כי יש צורך לאדם בגיוון, ולכן כאשר הוא חוזר על עצמו ולא מחדש, לא מתחדש, הנפש משדרת בעיה, אזהרה, אזעקה, שיעמום. כדי שהאדם ירגיש לא בנוח במקום הזה ויעשה חידוש. לפעמים האדם מרגיש משועמם כי הוא עושה יותר מדי מה שצריך ולא מה שהוא רוצה. בלי השעמום שבני אדם רוצים לברוח ממנו, בני אדם לא יהיו חותרים לעשייה, להתחדשות ולחיפוש משמעות. דווקא תחושת השעמום יכולה לדחוק באדם לחשוב, להיות פעיל, להיות יצירתי, כי שעמום מציק ומניע את בני האדם להתקדם ולעשות עשייה חיובית. כמובן שלפעמים גם יכול השעמום לדחוק את בני האדם להתנהגות מזיקה. כמו שתיאבון יכול לגרום לבני האדם להיות קשוב לצורכי התזונה של הגוף, אבל יכול גם לגרום לאדם לאכילה מופרזת. כך שעמום יכול להוביל את האדם למסקנה שהוא צריך לעשות שינוי בחיים שלו, וגם שעמום, אם הוא מתורגם בצורה לא נכונה, הוא יכול להביא לידי שעמום, בטלה, שיגעון ודברים חמורים. אבל לפעמים הריק שבשעמום יוצר חלל פנוי במוח, בלב, כיווני חשיבה חדשים. בהרבה מאוד מקרים בני אדם מתמודדים עם מטלות רבות. בהתחלה הם מרגישים לחץ, מתח, איך הם יספיקו לבצע את כל המטלות. אבל אז בהדרגתיות הם מתרגלים לריבוי המטלות, עד כדי כך שבסוף זה אפילו משעמם אותם. אם כן השעמום הוא עדות, זה סימן לכך שהאדם יכול לטפס דרגה, לעלות שלב. הבעיה היא שכמו הרעב, שכמו היינו אומרים מכתיב לאדם לגשת אל המטבח ולתת מענה אל ההרגשה, כך תכונת הסקרנות הייתה צריכה להניע את האדם. לחפש ולמצוא איך אפשר לפעול בצורה אחרת בחיים כדי להוסיף את מימד הגיוון בחיים. אבל לא כמו הרעב, שדרך כלל קל לתת מענה אל ההרגשה הזו של הרעב. לגבי השעמום לא תמיד קל לתת מענה להרגשה הזאת, מכיוון שלשנות משהו בחיים, לייצר מערכת חיים מגוונת יותר, לא פעם זה דורש להתגבר על הפחדים, לא פעם זה דורש מאמץ, לא פעם האדם שגדל בבית מפונק הוא רגיל שכל הרגשה מגיעה עם כפית של זהב אל הפה שלו, הוא לא היה עמל כדי להשיג אותה, הוא לא השתמש בכוח הבחירה שלו, וכעת שהוא מבוגר יותר הוא כבר טעם מכל כך הרבה דברים בחיים שלו, הוא ראה, הוא שמע, הוא קרא, הוא אכל, הוא כל כך הרבה רגשות הרגיש. אבל הבעיה היא שהוא רגיל שמאכילים אותו בכפית של זהב הרגשות. לא שהוא מייצר אותם, לא שהוא פועל, לא שהוא יוזם עשייה יעילה, שבסוף בעקבות זה הוא יוכל להגיע להרגשה חיובית. בהרבה מאוד מקרים, הורים רוצים לדעת איך אפשר לחנך את הילד לשמחה. אי אפשר להכריח את הילד להיות שמח, אבל כן, השמחה מגיעה מכוח הבחירה של האדם. כאשר האדם הוא בוחר והוא יוזם והוא פועל, אז הוא מרגיש מסופק. אדם לעמל יולד והוא נותן מענה לטבע הזה באישיות שלו, זו השמחה של האדם. ולכן, כאשר מפנקים יותר מדי את הילדים, לא גורמים להם טובה, אולי גורמים להם הרגשה נעימה, אבל גם מייצרים אצלם לא פעם נזק, מכיוון שמייצרים אצלהם תפיסה וגישה שאומרת, אם אני רוצה להרגיש טוב, מישהו צריך לגרום לי להרגיש טוב. אני אבכה, אני אתלונן, ומישהו יגרום לי להרגיש טוב. כלומר, הוא אפילו לא מחפש איך הוא יכול לשפר את ההרגשה שלו, איך הוא יכול לבחור בפעילות חדשה, עשייה מגוונת, מאמץ ויגיעה, כדי לפתח את האישיות שלו, את המידות שלו, את התכונות הטובות שמחכות לצמוח. אבל הוא בכלל לא חושב בכיוון הזה. זה לא מוכר לו, זה לא ידוע לו הכיוון הזה, כי כל חייו, כשהוא רצה להרגיש, הוא היה רגיל שמישהו מייצר לו הרגשות, לא שהוא אחראי להם. אם כן, בהרבה מאוד מקרים האדם סובל משעמום, אבל הוא לא מחפש פתרונות לבעיה. מדוע? מכיוון שהוא לא מודע לכך שיכול למצוא פתרון. אולי יש לו פחדים, חרדות, אם הוא יעשה שינוי בחיים, אם לדוגמה הוא ישנה עבודה, ייצור קשרים חברתיים, הוא מפחד לפגוש בפחדים. או שמה, כפי שהצגנו, יכול להיות שהוא בכלל לא מחפש לעשות משהו חדש, כי זה בכלל לא בלקסיקון שלו, שלעשות משהו, לקחת אחריות, ואז ככל שעובר הזמן, הוא נעשה משועמם יותר. סגור יותר, מצב רוח מדוחדך יותר, ובכך המצב רוח המדוחדך, שהוא לא פעם פועל יוצא של השעמום שנמשך לאורך זמן, נמנע אדם בעקבות זה ליטול מחויבויות אלה ואחרות, אחריות, לשים תוכניות ליעדים, למטרות, הוא נחבא. לפעמים הדברים באים לידי ביטוי בכך שיש לו חשיבה לא רציונלית, אולי דמיונות שהוא רוצה להשיג, הוא רוצה לגור בבית כזה, רכב כזה, עוד יש לו איזשהו חלום, אבל הנפש מושבתת מעשייה. יש אחרים ששקועים בהרעורים, כמה רע להם, כמה משעמם להם, וכך האדם שוקע יותר ויותר. חשוב אם האדם ירצה לצאת מהמצב של שעמום ואז מצב רוח מדוכדך, שיזכור שילד כמעט אף פעם לא משעמם לו. אמנם ילד יכול להגיד במהלך היום 5 פעמים, 10 פעמים משעמם לי, אבל מיד כאשר משעמם לו, תוך כמה שניות, לא פעם, כמה דקות, הוא מיד מוצא עיסוק, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לפעול, כי היצר הטבעי של סקרנות, של לעשות, לפעול, הוא חזק כל כך, האמון שלו בכך שהוא יכול לעשות כל מיני דברים מעניינים מבחינה חברתית, מבחינה תעסוקתית, אולי כל מה שהוא עושה לא כל כך נעים ונקי להורים, אבל הוא מבחינתו עדיין לא מודע לכללים של ההורים, ולכן הוא עדיין בחלומות שלו שהוא עכשיו משועמם, אבל הוא ינסה לעשות יצירה חדשה. אולי היצירות האלה לא מוסיפות לסדר של הבית, ואולי גם כן הפוך, אבל הוא עדיין לא יודע או לא מספיק מבין ומפנים את התגובה שהוא עתיד לקבל מההורים שלו. לכן בינתיים הוא עושה והוא ממציא והוא יוזם, הוא סקרן לעשות עוד, להרגיש תחושות חדשות, לנסות כיוונים שונים. טבע הוא באדם לא להיות בדיכאון, לא להיות משועמם. ולכן חשוב שגם האדם המבוגר ינסה לפעול בצורה שיטתית במגמה של כל מיני שינויים בחיים שלו, בתחום החברתי, בתחום האישי. לפעמים הדבר הנכון הוא להפסיק לעשות רק צריך, מה שצריך לעשות, ולחפש רגעים במהלך היום שיכול האדם לתת מענה לרוצה. לפעמים ניתן לעשות שינויים חדשים בתוך הבית, לאו דווקא קניית רהיטים חדשים, אפילו שינויים בתוך הבית עצמו. לשנות את סביבת העבודה, ללמוד דברים חדשים, חשיפה למידע ולרעיונות שונים, מאתגרים בהרבה מאוד מקרים את השכל של האדם ונותנים לו מענה לסקרנות ופותחים בפניו זוויות ראייה שונות. נקודה נוספת, חשוב לא להיבהל יותר מדי מהשעמום. לזכור שהרגשות של האדם נמצאים בפעולה מתמדת. הם באים וגם נעלמים, ולכן לא להיכנס ללחץ בגלל השעמום. אם התחלנו לקלוט שאנחנו משועממים, לא בבת אחת להגיב, לא להיות בבעלה, מה עושים, עוד פעם משעמם לי, אין לי מה לעשות בחיים. אפשר לחכות כמה שניות, אפילו דקה או שתיים, ואז בשלווה, במתינות, ביישוב הדעת, תרגילי התעמלות קטנים, יציאה מהבית, הליכה. חשוב לדעת שאם מרגישים שעמום יותר מדי בשגרת החיים, אין דרך אחת שתרפא את השעמום. כנראה צריך האדם לפעול בכמה מישורים, גם בנושא המשפחתי, גם בנושא האישי, לחפש את הדרכים מאיכן אפשר לצמוח. לפעמים לעקוף את מחסום הפחד, את הקיר של פחדים שמפחדים לעקוף אותו, כי מי יודע מה מחכה שם מעבר. אבל בהרבה מאוד מקרים, מעבר לפחדים, נמצאת הצמיחה של האדם, הגיוון של האדם, והשעמום הוא איתות לאדם לקפוץ, לנסות דברים חדשים. אם לא נבהל מהשעמום ולא נגדיר את עצמנו כאנשים משועממים, שאין לנו מה לעשות, השעמום דווקא יכול להוציא אותנו מההרגלים שלנו, לצאת מהמצב הנוכחי ולהתחבר אל מי שאנחנו יכולים להיות, על ידי עשייה חדשה. וזה מה שקורה אצל ילד, כאשר משעמם לו וההורים לא הורסים את הרגשת השעמום בבעלה ומנסים מיד לתת מענה, הילד בהדרגתיות מבין שנכון, משעמם, אבל אז אפשר להתנסות בדברים חדשים. המשחק של אתמול, הספר של שלישון כבר לא מעניין, אז בוא נחפש משהו חדש. אדרבה, בזכות השעמום מפליג האדם אל מקומות חדשים בחיים שלו, אל מחוזות שהוא לא הכיר. לכן כשילד מתלונן על שעמום, הוא כביכול מעביר את האחריות על השעמום שלו להורים שלו. אבל כשההורה לא מוכן לקחת מהילד את הרגשות של שעמום, אלא שההורים מקבלים את זה כרגש טבעי ומאפשרים לילד להתמודד לבד, לרוב הוא מצליח ובהצלחה רבה. יש הרבה אנשים שמצליחים להימנע מהרגשת השעמום על ידי התמכרות לאוכל, טלפונים, קניות ודברים שונים. אבל זה פספוס, כי בדיוק אז האדם מאבד את האיתות שאומר לאדם, תראה איך אתה יכול לעשות מעצמך אדם טוב יותר, אדם יעיל יותר, אבל בדיוק אז האדם בורח מההרגשה הזו. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו לשאלות 03-593-9090. 93-05-593-93-93-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. אוכל תמיד איתי. השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד 3 ימים בלבד. לפרטים חפשו עלם בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 60-31. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 60-31. זכותו תגן עלינו אמן.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של 1,000,000 שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. היכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
אוכל תמיד
איתי. שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב, תודה רבה על הדברים. זה בדיוק היה מה שהרב תיאר על השעמום, היה בדיוק תיאור מדויק של הבן שלי, בן 3.5.
כן.
הוא זהו, כבר מצא את כל המשחקים ואת כל האופציות שיש לי להציע לו. והוא באמת הוא מגיע השם משעמם לו.
כן.
ואני מרגישה שאני עכשיו צריכה לספק לו משהו חדש. גם בגיל הזה אני אמורה לתת לו... לחשוב לבד, או... מה עושים?
גם בגיל הזה לא כדאי למהר לתת לו פעילויות. זאת אומרת, ודאי שלא נרצה להשאיר את הילד ללא שום מס וללא שום עזרה. אם והיה ומשעמם לו, אז אפשר להציע לו לעשות דברים אלה או אחרים. אבל העיקרון הוא לא להיבהל להציע. וגם אם והיה ומשעמם לו כמה דקות, זה בסדר גמור. למה זה בסדר גמור? מכיוון ששעמום זה רגע שצריך לדעת להכיל אותו, לא להיבהל ממנו, ולא להתייחס אליו כרגע שצריך לברוח ממנו, אלא כרגש שהוא איתות וסימן, שאומר, אנחנו עכשיו מרגישים רע, מרגישים עכשיו לא נעים, אבל למה? בגלל שהגיע הזמן לחפש לעשות דברים שהם מעניינים יותר, חדשים יותר, מגוונים יותר, כך הוא צריך לפרש את זה. הוא לא בגיל שאפשר לדבר איתו, הוא לא בגיל, כלומר אפשר להסביר לו את זה, זה לא בגיל שאפשר להסביר, לפרט, להסביר את הרעיון הזה. אבל בני אדם לא תמיד זקוקים לאיזשהו הסבר שכלי עם אותיות ומילים שיסבירו את הרעיון. בהרבה מאוד מקרים האדם מבין את הרעיון מניסיון החיים שלו. לאחר מכן יבואו המילים ויסבירו את מה שהאדם מרגיש. אותו דבר גם לגבי הילד. עם הזמן לאט לאט הוא יבין ששעמום זה רגש לא כל כך מפחיד, לא כל כך מטריד, ולאחר מכן הוא יוכל לתרגם את הרגש הזה כאמירה שאומרת, מיציתי, עשיתי, עכשיו הגיע הזמן לחפש לראות איך אפשר לעשות דברים נוספים ויצירתיים וחדשים בחיים.
אוקיי, אז לא להיבהל. והאם אני אומרת לו נגיד משהו, כאילו מסכמת לו את מה שהוא מרגיש, אז עכשיו משעמם לך, אתה מרגיש שמצית את זה, יש לך רעיון משהו אחר עכשיו לעשות, להציע לו כזה דבר, יש לך...
אפשר להציע, אפשר להציע. העיקר הוא, כאשר אנחנו מציעים, לא להציע מתוך לחץ. תעשה, עכשיו את זה, עכשיו את זה, אני לא רוצה לראות אותך משועמם. זה העיקרון. אפשר להציע, אבל לא למהר לסלק לו את ההרגשה. כי במקור, זו הרגשה טובה. זו הרגשה שמעידה, מציתי, בוא נעבור למקום טוב יותר. יכול להיות שזה לא לעבור לחפץ אחר, להשתמש בחפץ הקיים, רק בצורה חדשה. למצוא את החדש בתוך הישן.
יישר כוח גדול, תודה רבה רבה.
בבקשה.
תודה.
ערב טוב, נזכיר את מספר הטלפון שלנו, 02-593-93. 03-593-93, 03-593-93. ערב טוב.
רציתי לשאול איך מתמודדים עם השעמום בבית שאין עבודה, ואני הייתי רגילה לעבוד כל היום. אני עושה כל מה שאני יכולה לא להשתמם, אבל אין לי סיפוק. אני צריכה לעבוד כל היום בשביל שאין לי סיפוק.
כן. את אומרת, בעבר היית עובדת כל היום, בגלל המצב, עכשיו הפסקת לעבוד, נמצאת בבית, ולכן ההבדל, הפער המשמעותי בין אז לבין היום, הוא גורם לשעמום גדול ולא מצליחים להגיע ידי סיפוק כמו שהיה. איך אנחנו פותרים את זה? זו השאלה. התשובה היא, קודם כל, אחת הבעיות שמונעות מאיתנו מלמצוא, נקרא לזה את הסיפוק, את ההרגשה הטובה, במצב החדש, כלומר, מקודם עבדנו, כעת אנחנו לא עובדים. אחד מהמחסומים שמונעים מאיתנו זוהי ההשוואה. מה זאת אומרת ההשוואה? אז הייתי רגיל לעבוד יום שלם. הייתי עובד הרבה, משקיע, מתאמץ, מחוץ לבית, בקשר עם אנשים רבים וכדומה. אז אם כן, ההרגשה הרבה, ההרגשה של העשייה המרובה שהייתה בעבר, כעת היא גורמת לנו להשוואה ושיפוטיות. זאת אומרת, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, עכשיו אני לא עובד, עכשיו אני נשאר בבית, עכשיו אני נמצא לבד, או בכל אופן יחסית בבדידות ביחס למה שהיה בעבר, וכעת אני אנסה לעשות דברים חדשים, אז אני לא אעבוד, אז אני אקרא, אז אני אלמד, אז אני אהיה עם הילדים, אז אני אמצא תחביבים, אז אני אבשל, אז אני אסדר את הבית, אז אני אעשה א', ב', ג', ד'. אבל אז אחד מהדברים שקורים הוא שאומנם נכון שאנחנו מנסים למצוא תחומי עניין רבים, שאמורים לפעול, אמורים לעזור, אמורים לתת מענה לשעמום. אבל ברגע שיש פער גדול כל כך בין העשייה של אז לבין העשייה של היום, המוח של האדם הוא עסוק בהשוואה. הוא משווה. הוא אומר, רגע, אז היה כל כך הרבה פעילות, היום אין. רגע, אז האם עכשיו אני מרגיש טוב כמו שאני מרגיש אז? מרגיש או לא? לא מרגיש. טוב, בוא נעשה פעילות אחרת. הפעילות הבאה, האם עכשיו אני מרגיש טוב כמו אז? לא, גם זה לא. טוב, לאחר מכן, בוא נלך לפעילות הבאה. אם היא אותה, אני כן מרגיש כמו, גם זו לא. ואז אדם אומר לעצמו, בעצם אין שום פעילות שהיא מספיק גורמת חוויית סיפור, כמו שהיה לי מחוץ לבית, בעבודה, בזמן שלא הייתה את תקופת מגפת הקורונה. אז היה יותר קל, אז היה סיפוק. אבל אם והיה, ואז היינו עובדים שנה, שנתיים, שלוש, חמש או עשרים שנה מחוץ לבית, אז הרגלנו את הנפש לקבל סיפוק ממקום העבודה, מהיחס עם ההתנהלות עם האנשים וכל מה שהעבודה מרכיבה. לא נוכל להגיע להשוואה ודמיון בין העבר לבין ההווה. ולכן חשוב לנסות קודם כל להבין, ואז לנסות, ואז נסביר, ננסה להסביר בעזרת השם איך אנחנו גם פותרים את זה, אבל להבין שההשוואה היא באוכרנו. ההשוואה היא זו שלא מאפשרת לנו להרגיש טוב. ההשוואה היא זו שאומרת לנו איך אנחנו יכולים להרגיש טוב היום, הרי אני כל הזמן משווה את עצמי לעבר. ולכן ההשוואה היא צריכה לא להיות כאן. כשההשוואה היא כאן, אנחנו לא מצליחים להתרכז בחוויה של, נגיד, הילדים, של המשפחה, של לסדר את הבית, של להיות בבית, של לשמוע מוזיקה, של לקרוא משהו, כל דבר שאנחנו עושים. ולכן, אנחנו אז גם כן שופטים את החוויה ואומרים, אז אין מה לעשות, כי שום דבר הוא לא משתווה לאז. אז אם כן, צריך לזכור, ההשוואה היא יכולה להיות באוכרנו. מה אנחנו כן יכולים לעשות? מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לתת לעצמנו את הזמן. כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להיות נחמדים, אבל סיפוק, כמו שהיה מחוץ לבית, בעבודה, זה לא ייווצר תוך יום, חודש, חודשיים, ארבעה חודשים. זה לא יהיה. אדם שהיה פעיל, אדם שהיה יצירתי, אדם שהיה יוזם מחוץ לבית, הוא לא יצליח להגיע בדרך כלל. הוא לא יצליח להגיע לרמת סיפוק שהיית אז, באותה רמה גם כן כיום כשהוא נמצא יותר בתוך הבית. ולכן חשוב שאדם יתייחס לעצמו ביותר סלחנות, ביותר ישוב הדעת, ויאמר עצמו נכון, זה לא בדיוק מה שאני רגיל, זה לא יגרום לי תחושת סיפוק מ-1 עד 10 ברמה 10, אבל המטרה היא עכשיו לא להרגיש 10, היא להרגיש 2, 3, 4. כשאנחנו עושים את ההשוואה, אז גם את ההרגשות של 2, 3, 4 אנחנו לא יכולים להרגיש, כי אנחנו לא עסוקים בלהרגיש, אלא עסוקים בלהשוות. ולכן חשוב שנדע את הרעיון הזה. ואז כאשר עולות במחשבה שלנו כל מיני השוואות בין אז להיום, מה שנעשה זה שננסה להתרכז כמה שיותר בחוויה. אפילו אפשר לקחת חוויות קטנות כל יום לנסות להתאמן ולהתרכז. לדוגמה, אדם אוהב לשמוע מוזיקה, אז 5 דקות הוא מפעיל את המוזיקה והוא מנסה להתרכז בה. מנסה להתרכז. למה? כדי לנסות לעורר את ההרגשה, לעורר את החיבור של האדם לחוויה. נכון, זו לא חוויית סיפוק כמו שהייתה אז, אבל לפחות להתרגל, להתרכז בחוויות שיעזרו לאדם לעורר את ההרגשה הטובה, גם אם לא בצורה המקסימלית, ברמה 10, אבל כן ברמות 2, 3, 4 וכדומה, שזה כן יהיה לאדם. שהרי סך הכל, את לא אמורה להיות שונה מאנשים רבים מאוד שיש להם כל מיני תחומי עניין. בלי קשר לקורונה, הם אנשים שאולי לא עבדו ובכל מקרה מצאו תחומי עניין אחרים בחיים שלהם. אבל בגלל שהיית רגלה לעבוד, אז לכן קשה יותר בשלב הראשון למצוא הרגלי חיים חדשים, למצוא תחומי עניין חדשים. לכן אנחנו צריכים את הסבלנות ואת ההדרגתיות ואת ההתנסות הזו, כדי למצוא יותר ויותר את התחומי עניין המעניינים אותך.
תודה רבה לכם. כל המצוות.
כל טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
רציתי להגיד שקוראים לי יוסי איימליך, ואני בחור ב-13. רציתי לשאול על פחדים. מה הם עושים? יש לי פחדים, ואני מאוד סובל מזה, ואני פה לבד בבית, וכל האחים שלי בישיבה, ומה אני עושה?
יוסי, כל הכבוד על השאלה. מה אנחנו עושים עם פחדים? אז תראה, קודם כל, לגבי הפחדים, זה ודאי הרגשה לא נעימה. הפחדים זה הרגשה לא נעימה. הפחדים, אם תשים לב, יוסי, כן.
והבעיה זה כל הזמן זה בראש שלי, ואני לא יכול לחיות עם זה, זה...
כן. שאתה אומר כל הזמן בראש לך גם עכשיו שאתה נמצא בבית?
לא, לא ממש, אבל אני לא יכול ללכת לבד ברחוב ולהישאר בבית לבד.
אם אתה הולך לבד ברחוב, כמה זמן אתה יכול ללכת לבד או לא יכול ללכת בכלל לבד?
מה השאלה? עוד הפעם?
כאשר אתה הולך ברחוב, אתה לא יכול ללכת בכלל לבד או קצת אתה כן יכול?
קצת אני כן יכול, זה כן.
ואז כאשר אתה הולך עוד קצת לבד, מה עובר לך בראש? מה הפחד שמה יהיה?
אני מבעל ואני חושב פה דברים של ערבים, אני כל הזמן אני רץ ו...
כן.
זה הבעיה.
והיית רוצה שהפחדים האלה לא יהיו, נכון?
נכון.
כלומר, היית רוצה להמשיך ללכת ברחוב רגיל כמו כולם? לא היית רוצה שהפחד יפריע לך. הפחד הוא כאילו איזושהי אמירה שאומרת סכנה, סכנה. אבל זה רק כאילו, זה לא באמת, שום דבר באמת לא קורה, אין סכנה אמיתית, אבל זו רק הרגשה מאוד חזקה.
כן, אבל זה הבעיה, זה הרגשה, זה מפחיד.
נכון, אז שים לב יוסי, אתה, מה שאתה תרצה לעשות, זה להתייחס אל ההרגשה, להתחיל ללמוד, להתייחס אל ההרגשה, כנקרא לזה, אזעקת שווא. מה זה אזעקת שווא? אזעקה שאומרת אזעקה, סכנה, סכנה, סכנה. אבל ההזקה הזו היא אצלך עובדת, מופעלת, גם מתי שאין צורך. ומה שקורה הוא שכאשר מתייחסים אליה, לדוגמה, בגלל ההזקה אני עכשיו נחוזר הביתה. בגלל ההזקה עכשיו אני מנסה לראות איך אני מבקש ממישהו שילך איתי ברחוב כדי שההזקה תיחבא. אבל זה טעות. מדוע? מכיוון שההזקה הזו היא הזקת שווא. כאשר אנחנו מאמינים להזקה הזו, ואז גם מתייחסים אליה ברצינות, חוזרים הביתה, קוראים למישהו שיבוא איתנו, אז מה אנחנו מעבירים? איזה מסר אנחנו מעבירים לעצמנו? מה אנחנו מלמדים את עצמנו? שההזקה הזו היא הזקה אמיתית? ההרגשה הזו הופכת להיות חזקה יותר ויותר? מה שכדאי לעשות זה להתחיל להתרגל קצת. לדוגמה, אתה יכול ללכת 2 דקות לבד ברחוב. לך 4 דקות לבד ברחוב, 3 דקות לבד ברחוב. תתאמן. להרגיש את ההזקה הזאת, אבל לא להתייחס אליה. ולומר לעצמך, אני עכשיו יוסי מרגיש הזקה, הזקת שווא, זה לא הרגשה אמיתית. את המשפט הזה את רק תאמר לעצמך, ותלך רק, תרגיל ללכת 2 דקות, תלך 3 דקות, תלך 4 דקות. וכך, אתה לאט לאט תוכל להרגיל את הנפש שלך, לחבות את הפחד, לחבות את ההזקה. למה? מכיוון שהנפש לך תשים לב, לאט לאט, שהנה, אתה הולך ושום דבר לא קרה. אז אם כן, כנראה זו הייתה הזקת שווא, ולאט לאט ההזקה הזאת יחבא. בסדר, יוסי?
כן, כן, 100%, אבל יש לפעמים שאני, בוא נגיד שאני יושב על החוף, וזה טוב לי, וכל האחים שלי הולכים. ועכשיו אני מפחד להיות לבד. ואני אומר לעצמי, אני רוצה להיות פה לפחות דקה. כן. זה קשה לי, אני כל הזמן חושבת את המחשבות, זה... ואם כל זה נכנס כל דקה.
נכון. תראה, אתה עכשיו מתאר את המשך הבעיה. מה שאני אמרתי לך, זה להתחיל תחילת תהליך פתרון. כלומר, אני בטוח שאם אתה תקדיש עוד כמה דקות... סליחה?
להתחיל עם דקה, אחרי זה 2, 3, ככה להתחיל.
בדיוק. אתה יכול עכשיו, אני משער יוסי, אתה תוכל עכשיו להגיד לי עוד 3-4 אופנים, עוד 3-4 דוגמאות שהדברים האלה קורים. אבל כשהדברים האלה קורים, זה תוצאה של אותה הבעיה שאיתה התחלנו, ההזקת שווא הזאת. אתה תתחיל עם זה, ולאט לאט נוכל לרפא את זה גם ברחוב, גם בחוף, בכל מיני מקומות בעזרת השם.
יאללה, בסדר, תודה, תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב.
לילה טוב, יוסי, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו הוא 03-593-93-93. 03-593-93-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
Mm-hmm.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב, וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. מדי יום ילדי הבית החם מקבלים עד לביתם ארוחות מבושלות חמות וטריות. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב, וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שלום, אני ארז כהן, מסניף בנק הפועלים בנתיבות. אני וצוות הבנקאים מחכים לכם בסניפים. תקבעו פגישה מראש, בזמן שנוח לכם, ונתראה בסניף.
לקוחות בנק הפועלים, מהיום מגיעים לסניף בתיאום פגישה בלבד. ניתן לתאם פגישה בדיגיטל או בטלפון. כוכבית 2472. למידע נוסף, היכנסו לאתר הבנק. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי השירות והבנק. תאום פגישה בדיגיטל ללקוחות המצורפים לערוצי שירות אלה.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. אני רציתי לספר איך שאני באופן האישי, אני בקשר למאזין הקודם. המאזין הקודם סיפר איך שהיה לו פחדים מסוימים. אני רוצה רק לומר איך אני עברתי את הפחדים הללו.
אבל זה שאלה או אתה רוצה לומר רעיון?
אני רוצה לומר סתם איך אני עברתי את הפחדים.
אנחנו רוצים יותר להתעסק בשאלות ברשותך. אם אתה רוצה לתמצאת ממש בדקה אחת, אז אפשר. אתה רוצה בדקה אחת לתמצאת?
כן.
בסדר, בבקשה.
לי בעצם היה לי פחד יותר מחיות. כן. אני לא יודע בדיוק מאיפה זה התחיל, מאיזה גיל, אבל אני פתאום התפחדתי מחיות. אז וגם זה מאוד מאוד היה בעיה מבחינה חברתית. כולם אמרו לי פחדן, וגם אמרו לי שזה, כן. אני אבא, אני אתחיל לפחד מחיות.
כן.
אז אני פשוט, עכשיו, היה לי גם בבניין, היה הרבה כלבים שהסתובבו. אז פעם אחת אמרתי לעצמי, אני עכשיו הולך ופשוט לעבור ליד כלבים, וככה זה עבר. אני
לקחתי
את עצמי בידיים ו...
קודם כל, כל הכבוד. איך עלה לך הרעיון לעשות דבר כזה?
כי הבנתי שזה לא יכול ככה להימשך. ו...
אבל איך עלך לרעיון? דווקא לך מול הכלב. מי אמר לך שאם תלך מול הכלב הפחד יעבור?
האמת שכולם, כל השכנים אמרו לי וניסו לטפל בזה, ואחד השכנות אמרה לי שפשוט תעבור ליד הכלב, תעצום עיניים, ולאט לאט זה יעבור.
יפה, נכון. בהרבה מאוד מקרים בחיים, ברגע שיש לבני אדם פחדים, ויש חששות, ויש חרדות, אז רבים רבים מהפחדים רבים מהחרדות הם רק כמו, כשאמרנו, מעין האזעקת שווא שיש בנפש של האדם, וברגע שהאדם מתרגל לרגש, אז הוא לא יכול להרגיש אותו. אי אפשר לפחד ולהתרגל. אי אפשר לפחד וגם להתרגל לפחד. או שמתרגלים לפחד אז כבר אין פחד, או שלא מתרגלים לפחד אז יש פחד. ולכן הפתרון לפחד זה להתרגל. הפחד זה הרגשה. כשאדם מנסה לברוח מההרגשה הזאת, מהפחד, אז רק גודל יותר ויותר. כשאדם נמנע, אז אמנם הוא לא מרגיש את הפחד, אבל בראש שלו אומר לעצמו, נמנעתי, ברחתי מהפחד, אז הוא אמנם לא מרגיש את הפחד, אבל מה כן קורה איתו? קורה איתו משהו אחר. הוא לא מרגיש את הפחד, אבל בהדרגתיות הוא מעביר מסר למוח שאומר, חיות מסוכן, לא מתקרב אליהם. ואז הפעם הבאה הוא ירגיש את הפחד בעוצמה רבה יותר. ואז כל הימנעות שלו אמנם גורמת לו בטווח הקצר הרגשה טובה, אבל בטווח הארוך זה גורם להרגשה עוד יותר קשה, כי זה מעביר מסר למוח, לנפש, שאומר חיות זה מסוכן יותר ויותר, כי ככל שאדם בורח מהחרדה, אז הוא מרגיע את החרדה, ואז החרדה מתעצמת ואומרת, הנה, אתה רואה איך נרגעים על ידי שבורחים? ואז החרדה היא רק גודלת יותר ויותר. אבל כאשר נחשפים לחרדה, אז מתרגלים לחרדה. כשמתרגלים אליה, אז כבר לא מרגישים אותה. אי אפשר גם להרגיש פחד וגם להתרגל אל הפחד. זה או-או. תודה רבה לך.
תודה רבה, רב.
כל טוב. ערב טוב. שלום.
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 אני לא שומע.
כן, שלום, ערב טוב. עכשיו אתה שומע?
הלו.
שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה.
אני לא שומע בכלל כלום. כנראה יש איזו תקלה.
אנחנו שומעים אותך, אז יכול להיות שאצלך התקלה. אתה שומע אותנו? שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
כן, קוראים לי יהודה, ואני שמעתי פה שתי דברים שאתה שערב אמר, על מישהי שהיא עלתה לשידור ואמרה שאין לה מה לעשות עם שעוממת בזמן הזה של הקורונה.
כן.
כל אחד מרגיש את זה. אז שתי, וגם על הנושא הפחד שפה מדברים על זה,
כן.
אז יש לי שתי דברים להגיד. על נושא השעמום, אנחנו עשינו, אני אומר ממש, אז אנחנו עשינו, יש אפילו בחנויות הקצת לא זולות, בלשון סגי נאור, אז יש שם, יש אפשר לקנות פאזל במחיר של 70-80 שקל מקסימום, ואפשר לקנות פאזלים, זה גם למבוגרים, גם לילדים זה אפשרי, ויש שם של 70, 300, 100, ושל 700 ושל 1,000, 5 או 6 סוגי פאזלים, וזה מאוד 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 לוקח את השימום בצד, זה מאוד, מאוד נושא ש... מי שאוהב את זה?
כן.
מי שאוהב את זה?
כן.
מי שאוהב את זה, זה מאוד עוזר לו, זה
כן.
מאוד עושה את השעמום, זה מעביר את השעמום.
כן, לבנות פאזלים.
כן, לקנות, כן. לעשות פאזלים, זה עזר לי, זה עזר לי לאחים שלי, יש לנו עשר...
מצוין.
עשר חברת בית, זה עזר לי.
יפה.
וכן, על הנושא הפחד.
כן.
אני גם היה לי את הנושא הזה, אני בחור בן 16 וחצי, גם היה לי את הנושא הזה כשהייתי ילד, וגם יש לי קצת עכשיו, אבל אין לי כמו שהיה לי ילד, ואיך יצאתי מזה?
רגע, אבל תראה, אני ברשותך עוצר אותך, אנחנו רוצים יותר להקדיש לשאלות, פחות לשיתוף, אבל אמרת רעיון נהדר לגבי הפאזל, אנחנו ניקח את ההצעה שלך, וברשותך נעצור כאן, בסדר?
כן.
תודה, בסדר. תודה רבה לך. שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
אבל
רציתי להתייעץ בנושא שעכשיו אני רוצה, איך אפשר לנתב את כוח הרצון? אני עכשיו רוצה לעשות איזושהי פעולה מסוימת,
כן.
אבל אין לי את הרצון לעשות אותה.
כן. יפה. אתה שואל, יש פעולה שאני יודע שאני אמור לעשות אותה, ואם אני אעשה אותה היא גם כן תועיל לי, גם כן תעזור לי. יחד עם זאת, בשלב הזה של החיים אני מרגיש שאין לי את הרצון לעשות, אין לי את המוטיבציה לעשות.
כן.
זו השאלה. שאלה מצוינת. התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו מחכים שכוח הרצון יגיע, ואז כאשר כוח הרצון יגיע, אז כשהוא יגיע, אז יהיה לנו באמת לב פועל, יוזם, מלא מוטיבציה, מלא עשייה. וזה יפה, וזה אכן מעודד, וזה מייצר תקווה לאדם. אבל יחד עם זאת חשוב גם לדעת דבר הופכי לגמרי. כוח הרצון של האדם זה כוח שאי אפשר לסמוך עליו. כלומר, יבואו ויגידו אין דבר העומד בפני הרצון, גם אם והיה ונגיד שיש לזה איזשהו מקור מסוים, לא בטוח שיש למשפט הזה מקור. גם אם והיה ויש שיגידו שיש לזה מקור בזוהר, עדיין לא בטוח שאין דבר העומד. אין דבר עומד בפני הרצון, מדובר על הרצון של האדם, אולי מדובר בכלל על הרצון של הקדוש ברוך הוא. אין דבר עומד בפני הרצון של הקדוש ברוך הוא, כמו המן לדוגמה. הוא רצה לפגוע רחמנא ליצלן בעם ישראל, אין דבר עומד לפני הרצון של הקדוש ברוך הוא לשמור על עם ישראל. אפשר להסביר אין דבר עומד לפני הרצון כשהרצון עובד. אבל הבעיה עם כוח הרצון, שכשאנחנו צריכים אותו הוא לא עובד. אנחנו ממחר עושים דיאטה, אבל היום אנחנו מבטרים לעצמנו. אז מתי אנחנו צריכים את כוח הרצון? מחר. היום יש רצון, אבל היום אנחנו מבטרים לעצמנו, מחר כבר כוח הרצון לא יהיה. אם כן, כוח הרצון זה לא כוח שאפשר לסמוך עליו יותר מדי. הוא טוב בתור התחלה, הוא טוב בתור תנועה קדימה. אבל יחד עם זאת, לפעמים הוא לא נמצא בכלל. והפוך, אחר המעשים יימשכו הלבבות. אחר המעשים יימשך כוח הרצון. לא כדאי לחכות לכוח הרצון כדי לעשות מעשה. כי כוח הרצון, אם הוא לא יגיע היום, הסבירות היא שהוא גם מחר לא יגיע. ויותר מכך, אם היום הוא לא יגיע והיום המשכנו את תפקד ללא כוח הרצון ופעלנו בניגוד למה שרצינו, זאת אומרת שפעלנו נגיד בעצלות, באדישות, בעשייה לא יעילה וכדומה, אז מחר יהיה עוד יותר קשה לעשות שינוי, כי התרגלנו היום לעשות מעשים לא יעילים. אז אם כן, הגישה היא לא לחכות לכוח הרצון, והפוך, לדעת שכוח הרצון בכלל הוא לא אמור להיות הכוח אפילו ההתחלתי. יותר מכך, כוח הרצון הוא כוח נחמד, הוא כוח שממשיך להניע אותנו כאשר אנחנו בפעולה. אבל כאשר אנחנו מחכים לעשות מעשה מסוים, אם נחכה לכוח הרצון, כוח הרצון בדרך כלל לא אמור להגיע. כוח הרצון זה כוח שאחרי שאדם פועל ועושה ויוזם, ופועל מתוך נחישות והתמדה, בלי שהוא מרגיש רצון, בלי שהוא מרגיש מצב רוח, בלי שהוא מרגיש איזשהו חשק חיובי להמשיך ותפקדו, וכל אופן הוא מתמיד ועושה והוא נחוש לעשות, אז מגיע שלב שבו הסכר הזה נפתח וכוח הרצון מקבל עוצמה בלתי רגילה, ואז אם האדם פעל מ-1 עד 10 ברמה לדוגמה 5, כוח הרצון יעלה את זה ל-7 ול-8. יכול גם כן להיות שכוח הרצון של האדם יהיה כוח שאיפה של ההתחלה, תקווה להספיק, לעשות, לרצות, אבל לא יותר מזה. אי אפשר להחליף את המשמעת עצמית. אי אפשר להחליף את הנחישות וההתמדה והעשייה, למרות שאין אור בקצה המנהרה. למרות שמרגישים שאנחנו בלי מצב רוח, בלי רצון, אין אפשרות לבני האדם להגיע להישגים ולהצלחות בכל תחום בחיים שלהם, מבלי שהם שברו את המחסום הזה שנקרא אין כוח, אין רצון. תסכול, מצב רוח מדורדך, ובכל אופן פעלו ועשו. כמה פעמים בחיים שלהם? אלפי פעמים. לא פעם, לא פעמיים, אלפי פעמים. אין דרך אחרת. הדרך היא להתרגל שלא לסמוך על כוח הרצון. מראש, לכתחילה. להתנתק מהאמירה הזאת שאם יהיה לי כוח רצון, אז אני אעשה. הכוח הרצון, הלוואי ולכולם, כך הוא היה מגיע ואז כולם היו עושים. זה החלום של הרבה מאוד אנשים, שכוח הרצון יגיע ויניע אותי ויפעיל אותי, ויביא אותי למחוזות כל כך טובים. הרי יש לי כל כך הרבה כישרונות ויכולות, ורצון היה מפתח את הכל. אבל אין כוח רצון, אז הכל לא מתפתח. לא כדאי לחכות לכוח הרצון, לא כדאי לסמוך על הנס הזה, הוא לא אמור להגיע בדרך כלל. אז זו הגישה. הגישה היא, אני יודע שיש לי דברים טובים לעשות, ואני מתכוון לעשות אותם, ואני יודע שאני אתחיל אותם היום, ואין לי כוח רצון. אז אני אעשה בכל אופן. ונעשה, 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 ובכל ההתחלות קשות, ועם הזמן, האדם הוא מתרגל לעשייה, רואה שגם בלי כוח רצון אפשר לתפקד, רואה שגם בלי כוח רצון זה לא כל כך קשה כמו שזה היה נראה, רואה שגם בלי כוח רצון עושים, ועם הזמן גם מגיע התחושה של הערבות, הרצון והמוטיבציה. אז אם כן, לא כדאי לחכות למוטיבציה כדי לעשות, כדאי לעשות, ואז המוטיבציה תגיע. לא כדאי לחכות לכוח הרצון כדי לעשות, לעשות, ורק לאחר מכן, כוח הרצון ישתלב בעשייה ויתגבר את העשייה.
תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה. אנחנו נרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. אדם שואל, הלכתי לייעוץ לרבנים רבים, יועצים רבים, ואף אחד לא עזר לי. מה אני אמור לעשות? תשובה. בהרבה מאוד מקרים אנשים הולכים להתייעץ. הולכים לרב, הולכים ליועץ, רוצים לקבל עצה וכדומה. אז אומרים, אני לא מסתדר, לא מצאתי שום עצה. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שזה מתואר. אנשים אומרים, הלכתי ואף אחד לא עזר לי. זו לא תמיד אמירה שמעידה על האדם המייעץ. בהרבה מאוד מקרים זוהי עדות על האדם המתייעץ. ומדוע? מכיוון שמערכת החשיבה שהכניסה את האדם אל הבעיה, היא לא תהיה מערכת החשיבה שתוציא את האדם מהבעיה. לדוגמה, יש בן אדם שהוא סובל מכל מיני מתחים ולחצים וחרדות. לדוגמה, הוא סובל מלחצים בעבודה. אנחנו נדבר איתו מה קורה, אז הוא מספר כמה הוא לרוץ בעבודה וכמה הוא צריך להספיק ולעשות. ואז אנחנו מנסים לדאוג איתו איך סדר היום שלו, ואז הוא אומר, אני אדם שאוהב לעבוד בדקה האחרונה. אני אוהב לעבוד בנקודת קצה, אני אוהב לעבוד כשאני בלחץ, ואז אני עובד בצורה נהדרת וכדומה. מצוין. אבל שים לב, אתה בעצם אומר שמערכת החשיבה שלך היא בנויה ללחצים. בוא נייצר מערכת חשיבה אחרת. בוא נייצר מערכת של הדרגתיות. אתה יודע מה המשימות שלך, אל תחכה לזמן האחרון, תתחיל אותן כבר מעכשיו וכדומה. ואז הוא אומר, לא, זה חיים משעממים מדי, זה לא מעניין, אני צריך את הלחץ, אני צריך את המתח, אני צריך את האנדרנלין, וכל מיני אמירות כאלה. ואז הוא מקבל כל מיני עצות וכיוונים של סדר יום והתנהלות של הרפיה וכדומה. לא, זה לא מתאים. למה? כי הוא הולך עם מערכת חשיבה של הבעיה שלו. המערכת החשיבה הבעייתית אומרת, אני רוצה להספיק דברים בדקה האחרונה. אני רוצה אז, כשבנקודת קצה מגיעים, אז להיות בלחץ או לישון כל הלילה ולעשות את זה אני אוהב. אולי זה היה מצוין כשהוא היה בן 16, 18, 20, 25, אבל היום כבר בן 45 עם ילדים, אולי נכדים, אין לו זמן לדברים האלה, אין זמן להתנהלות הזאת, אבל אז זה עבד לו. אז הוא בטעות חושב, שמה זה עבד, זה אמור לעבוד, גם כן היום. הוא מתבלבל, אז זוהי מערכת חשיבה שאולי הייתה יעילה בעבר. אבל מערכת חשיבה שהייתה יעילה בעבר, לא יכולה לשפוט את העצה החדשה. ואז הוא מקבל כל מיני עצות, איך לייצר מערכת חיים רגועה יותר, ולייצר מערכת חיים שמתאימה לגיל שבו הוא נמצא, ולשלב החדש בחיים שבו הוא נמצא. אבל הוא אומר, לא, זה לא מתאים לי, וכל אחד אומר לו דווקא עצות טובות. אבל מי שופט את העצה, האם היא טובה או לא טובה? היועץ או המתייעץ? המתייעץ. המתייעץ בא ומסביר למה זה לא מתאים לו. אבל הוא שוכח, המתייעץ, שהוא הסובל, הוא החולה, הוא זה שסובל ממערכת חשיבה מעוותת, אז הוא לא זה שיודע האם מערכת החשיבה החדשה שהוא שומע היא נכונה או לא נכונה. הוא חייב לנסות אותה, לנסות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לאחר מכן הוא יוכל להגיד האם זה עבד או לא עבד, אבל ללכת ולשמוע עצה ואז להגיד לא, זה לא מתאים לי. מי אומר זה לא מתאים? מי אומר לא מתאים? מערכת החשיבה הישנה, אבל מערכת החשיבה הישנה היא הבעייתית, היא המחלה, היא הבעיה. אז ודאי שהיא, כל פעם שהיא תראה משהו שהוא מתנגד אליה, משהו שהוא פותר אותה, מערכת החשיבה תתנגד. האדם בהרבה מאוד מקרים הוא גם מתנגד לשינויים, מתנגד להרגלים, הוא מה שנקרא אמביוולנטי, דו ערכי. ומצד אחד אומר, אני ודאי, אני רוצה לעשות שינויים, אבל כאשר הוא מתחיל להבין את מחיר השינוי, הוא מתחיל להבין שאולי זה לא לגמרי כדאי ולא משתלם, ואז הוא נמצא בכיוונים דואליים. הוא הולך ליועץ ומחכה, תן לי נס, תן לי פתרון, תגיד לי מה אני עושה והכל משתנה. אבל הוא לא לגמרי מתכוון לעשות, הוא יותר מתכוון שיהיה איזשהו נס. אני אכנס אליך, אני אשמע מה שאתה אומר, ואני אצא כמו חדש. אבל זה לא רכב, זה בן אדם. בן אדם, הוא עצמו צריך לעבוד התהליך. ולכן נדרש האדם לאומץ, הדרגתיות, תהליכים, סבלנות, כדי לקבל גישות חדשות, תובנות חדשות, וכך הוא יוכל בהדרגתיות, בעזרת החוויות, העשייה, ההתנהלות, התפקוד החדש, להתנסות, לבחון, לשפוט, לראות האם זה טוב או לא טוב. לא לשמוע עצה ואז להגיד לא. שומע לעצה? חכם. איך הוא שומע לעצה? מתנסה בהדרגתיות, ואז כעבור כמה שבועות אפשר להתחיל לבחון, כן עבד, לא עבד וכדומה. כשאדם מטמיע את זה, את הגישה החדשה, אז הוא יכול לבדוק אותה ולנסות אותה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלמה פולק, לאורי כהן, לכם המאזינים, ובעזרת השם מחר ב-6:10, קייל תערוג בנושא הערכות, הערכה הדדית, ככלי לשלום בית. היו ברוכים.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות, 1-700-500-612, מצפן, מבית נוער בסיכוי.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה, בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
פליישמן, המסעדה של בני ברק, שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח, בכשרות המהודרת של הרב לנדה, באים, לוקחים, נהנים. להזמנות 03-574-6601. פליישמן, שלמה המלך 12, בני ברק, 03-574-6601.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף כפו אשפר 17.90 שקלים לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים כפו אשפר 23.90 שקלים לקילו, כבד אוף כפו אשפר 13.90 שקלים לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר.
שלום, אני ארז כהן, מסניף בנק הפועלים בנתיבות. אני וצוות הבנקאים מחכים לכם בסניפים. תקבעו פגישה מראש, בזמן שנוח לכם, ונתראה בסניף.
לקוחות בנק הפועלים, מהיום מגיעים לסניף בתיאום פגישה בלבד. ניתן לתאם פגישה בדיגיטל או בטלפון. כוכבית 2472. למידע נוסף, היכנסו לאתר הבנק. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי השירות והבנק. תאום פגישה בדיגיטל ללקוחות המצורפים לערוצי שירות אלה.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד מדבר אליי, לשדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, אנחנו עם יומן לסיכום חדשות היום. בתום שלוש מערכות בחירות מתישות, מחר בשעה שש בערב